התחלנו ללמוד את החלק השני, או בעצם השלישי, שהוא קורא לזה שער הזכירה. הזכירה, מבחינת לזכור, על ידי שהוא מביא כל מיני מדרשים לגבי שמירת הלשון, על מנת שנזכור את העניין, את החשיבות העצומה של שמירת הלשון. בפרק זה יבואר טעם על מה החמיר הכתוב בעוון זה כל כך. מדוע שמירת הלשון, הכתוב כל כך החמיר דווקא בשמירת הלשון? יש לנו תרי"ג מצוות, למה דווקא בחרו במצווה הזאת של שמירת הלשון כל כך? כתוב בתהילים, מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך מרע. בפרשו המפרשים, זה מה שאמר הכתוב, החפץ חיים, אין דהיינו, מה זה חפץ חיים, איזה חיים? היינו חיים הנצחיים בעולם הבא. אז זה מי האיש החפץ חיים. ומה זה אוהב ימים לראות טוב? היינו בעולם הזה, שהוא רק בחינת ימים, עולם הזה, לגבי חיי הנצח. לכאורה יפלא מאוד, מה זה ייחד לנו הכתוב? בפרט שנשמר מן העוון הזה, הרי מי יש החפץ חיים, חיי העולם הבא, זה כל המצוות. אז למה דוד המלך בחר דווקא נצור לשונך מרע, זה כנגד כל המצוות? הרי היה יכול לבחור גם מצווה אחרת, לא פחות חשובה אולי. בכל דוד המלך בחר את המצווה של נצור לשונך מרע, כמצווה שהיא מביאה לאדם גם את חיי העולם הבא וגם את חיי העולם הזה, טוב לו בחיי העולם הזה. אבל נסתוונו בתורה רמח הסב שעשה לא תעשה. ועל כולם אמר לנו השם מדבר פרשת ניצבים, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, על כל המצוות. אז למה דוד בחר דווקא את המצווה הזאת של שמירת הלשון, כי היא המביאה את האדם באמת לחיי העולם הבא, וגם מחיי העולם הזה. והנה לפי מה שבארנו בפתיחת ספר חפץ חיים, שם הוא מביא בהתחלה את הריבוי של הלווין והאסין שקשורים למצווה הזאת של שמירת הלשון. ודבר זה, או מהריבוי הזה של מצוות עשה, מצוות לא תעשה, לגבי שמירת הלשון, אינו מצוי בשאר הבנות שבתורה, ורק בעניין הזה של שמירת הלשון. לפי זה אומר, נכון מאוד בפשט הכתוב מה שנקט מהאיש, נצור לשונך, אסור מרע. כי רצה דוד המלך עליו השלום לרמוז לנו בדרך כלל, שנשמור את עצמנו מהבנות שבין אדם לחברו, וגם מהבנות שבין אדם למקום, ועל כלל ההבנות שבין אדם לחברו, יעץ לנו דוד המלך, עליו השלום, לאדם החפץ בחיים, שינצור לשונו מרע בכל הפרטיו, וממילא יהיה זהיר בכל. אז זה מה שרוצה לומר. אם אתה שומר על הלשון, על ידי זה הפתח לשמירת כל המצוות כולם, על ידי שמירת הלשון. זה המיוחד בשמירת הלשון. הוא מסביר את זה כיצד. כיצד זה העובדה שאתה מקפיד על לא לדבר לשון הרע וכל הדברים, זה פותח לך פתח לעוד המון מצוות, דווקא דרך המצווה הזו. דבר פשוט הוא, כי כשירגיל עד עצמו אדם להיות זהיר בלשונו שלא לספר לעולם בגנות חברו, אפילו אם לא יגרום לו היזק בזה, אבל לא ידבר בכלל בגנותו, וכל שכן לגרום לו שיאבד מחייתו על ידי זה, אם הוא גורם לו נזק, וגם שלא להלבין פניו על ידי דיבוריו הרעים, וגם להחזיק מחלוקת על ידי סיפוריו, אם האדם יקפיד על כל הדברים האלה, כל זה הוא רע בלשון, חיוצא בזה שערי לוין ואסי בעניינים אלו. בוודאי אדם כזה יזהר עצמו ממילא גם מגזל, גם מגניבה, וגם מהרבה דברים אחרים. אז אם האדם שומר על לשונו ופיו, אז זה יביא אותו גם לא להידרדר למקומות יותר גרועים של עשיית נזק הורה לזולת על ידי גזל או גניבה? כי הלא כבר קיבל על עצמו להיות זהיר, אפילו שלא לגרום לו שום ראותה. הוא אומר, אני כל כך זהיר, אני לא רוצה לצייר אותו בשום דבר. והוא מתרגל לזה שלא לצייר אף אחד. אז אם חס ושלום, הוא לוקח ממישהו משהו גורם לו צער, עוד אין לצער הוא גורם לו. אז במילא הוא לא יבוא גם לא לגזל ולא לגניבה ולא לכל הדברים האלה. וכל שכן בפועל ממש, ואם כן, בהרחב הזמן, אדם כזה שמקפיד לשמירת הלשון, יהיה נקי מכל ההבנות שבאדם לחברו. אז זה כאילו המפתח והפתח לשמור על כל העבירות שבין אדם לחברו, זה שמירת הלשון. תנסו פעם, תראו, זה עובד. לא, באמת זה עובד. אדם ששומר על לשונו ופיו, זה תרבות לגמרי אחרת. אנחנו רגילים כאן, ברוך השם, מכון מאיר, לא מקללים, נכון? לא, לא. אבל יש מקומות, יש תרבויות כאלה, שלמות. איך אמר לי מישהו שבא מתרבות כזאת, אומר, זה הקישוטים של הלשון, זה הקללות. כמו שפת השוק. יש כאלה שכל הזמן מדברים רע, וקללות ודברים כאלה, כאילו זה, כאילו זה, ככה זה. וזה מביא, בוודאי פתח, הניקיון הזה של הלשון מביא את האדם להיות יותר עדין נפש, להתחשב בזולת, בדברים נוספים, זה מעגל אחרי מעגל, ובצורה כזאת האדם פשוט מכשיר את עצמו לקיים את שאר המצוות. זה גם שייך למהות האדם, האדם הוא האדם המדבר. מה זה המדבר? זה ככה הגדרה של גם בתורה, גם בפילוסופיה. זה המהות של האדם, הדבר המייחד אותו זה הדיבור. אז אם הדיבור הוא נקי, אז זה ודאי משליך על כל החיים כולם, העניין של הדיבור. אשרינו שיש לנו מי איש שחפץ חיים, אוהב ימים, אה? מישהו אוהב ימים כאן? חוץ ממני. ברצינות. לראות טוב, ליצור לשונך מרע, שותך לדבר.